זולת יצחק אברהם. יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל ברדיו סול. המצעד הישראלי ברדיו סול ביום רביעי ה-29 באפריל בשעה 2 בצהריים. תפתחו את המחשב או הסלולר ותקבירו. רדיו סול מביא לכם את המצעד הישראלי לחגיגות יום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל. בהגשת שמוליק מושקוביץ, כנסו לדף הפייסבוק ובחרו את השירים למצעד. רדיו סול מצדיע לאנשי הביטחון והרפואה ומאחל לכל עם ישראל חג עצמאות שמח.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כגדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו ולכל הצופים. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, ואני עורכת דין הולי שוורץ, ואני שמחה לחזור ולהיות איתכם אחרי ההפסקה שנכפתה עלינו בעקבות מגפת הקורונה. ואנחנו היום חזרנו ליום שהוא יום מיוחד, יום לא פשוט, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יום קשה וטעון בכל שנה, ובמיוחד השנה לנוכח המצב במדינה וההודעות על מגבלות בתנועה ועל סגר שעוד צפוי לנו. והיום אנחנו מארחים באולפן את אלוף משנה במילואים תכף, ג'וסלין בש, שהייתה עד לפני מספר חודשים ראש מחלקת נפגעים בצהל. ג'וסלין, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
קודם כל, תודה שנענית סוף סוף לחיזורים שלי והסכמת להגיע לאולפן. ואני ארצה להתחיל בלשאול אותך על מערך הנפגעים, שכמו שפתחתי ואמרתי, בתפקיד האחרון היית ראש המערך, ראש המחלקה, אבל בעצם את גדלת פה מגיל מאוד צעיר, ואת מכירה אותו לעומק.
נכון. אני אתחיל באמת בצהריים טובים, לכבוד הוא לי להיות כאן. סיימתי לאחרונה שירות צבאי של כ-30 שנה. מתוכם 15 השנים האחרונות הייתי במערך הנפגעים.
וואו.
מתפקיד ראש מדור, בחיל התקשוב, לאחר מכן ראש ענף נפגעים של חיל השריון, ומשם לתפקידים במטה מחלקת הנפגעים, ועד לתפקיד האחרון בעצם ראש מערך הנפגעים בשלוש השנים האחרונות. מערך הנפגעים כולל מאות ואלפי משרתים בסדיר ובמילואים, במגוון תפקידים, כשהבסיס בעצם לקיומו של המערך זה הקשר עם המשפחות השכולות, עם הפצועים ועם משפחות הנעדרים והשבויים. זה בעצם מהות הקשר של בין צהל לאותן משפחות. ובעצם מערך הנפגעים יושב על התפר הזה.
זאת אומרת שהמערך הזה פועל לילות כימים, ימים כלילות, והקשר הזה שאנחנו כחברה יותר מודעים לו לקראת יום הזיכרון, הוא קשר רציף למעשה של מערך הנפגעים, נכון?
נכון מאוד. מערך הנפגעים הוא מערך שעובד 24/7, 365 ימים בשנה, ובעצם הוא קם מיד אחרי הקמת המדינה. בתצורות כאלה ואחרות, וביתר סט הורחב אחרי מלחמת יום הכיפורים, מתוך ההבנה שמדינת ישראל והעם בישראל זקוקים למשהו אחר, רחב יותר, עמוק יותר, וקשר מתמשך לאורך שנים. אנחנו לא פועלים רק סביב יום הזיכרון, הקשר עם המשפחות, כמו שאמרתי, הוא קשר מתמשך. לצערי, מרגע ההודעה, על הנפילה, מערך הנפגעים אחראי גם על שלב ההודעה, גם על הליווי במהלך השיבה, על קיום הלוויה, ולאורך השנים על קשר ארוך טווח, שאין לו בעצם תאריך תפוגה. במקביל, מערך הנפגעים גם אחראי על הקשר עם פצועי צהל, עם נכי צהל, ועם משפחות הנעדרים והשבויים, כמו שאמרתי גם קודם.
כן. אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מסתכלים על מערך הנפגעים, ואנחנו מסתכלים על הקצינים היותר בכירים, אז זה גם אנשים יותר מבוגרים ובוגרים בגיל. אבל יש במערך הזה גם חיילים, שהם, כמו שכולנו יודעים, בני 18-19. והדבר הראשון שעולה לי זה, איך באמת מאתרים חייל שיש לו את החוסן הנפשי לעמוד מול משימות מורכבות כאלה?
את צודקת. יש במערך חיילי חובה, חיילי קבע, חיילי מילואים ואזרחים עובדי צהל. כל מי שנכנס למערך מגיע קודם כל בהתנדבות. זה לא מסוג התפקידים שמישהו יכול להגיד למישהו, אתה שם בהצבה, בפקודה, זה לא. זה מגיע קודם כל מהרצון הבסיסי של אותו משרת, להגיע ולבצע את התפקידים שכלולים בתוך מערך הנפגעים. השלב הבא הוא באמת שלב המיון. כששלב המיון, באמת הדגש בו, הוא איתור אותם מועמדים למערך, מתנדבים למערך, שהם בעלי חוסן מספיק להכיל את התכנים שעליהם הוא אמור להיות חשוף. כשגם בין המשרתים יש בעצם מדרג שאנחנו מקיימים בבחינת מה כל אוכלוסייה מסוגלת ויכולה לעסוק בהיבט של הגיל, של הבגרות, וחיילי חובה בדרך כלל נמצאים במסגרת תפקידי המשק, שזה בעיקר ליווי פצועים, בדרגות יחסית קלות, ועוד פעם מתוך היכולת וההכרה ביכולות שלהם, לעתים אנחנו אף מרחיבים את זה, ומי שיוצא לקצונה בהמשך, מטבע הדברים, אנחנו מרחיבים לו את תחומי העיסוק שלו.
אתם רואים במערך הזה משפחות שהן משפחות שכולות, שהילדים או הצאצאים או קרובי המשפחה מבקשים להגיע למערך כסוג של סגירת מעגל או סוג של רצון לתרום חזרה לאותו מערך שתרם להם?
שאלה קודם כל מצוינת, וכן, התשובה היא כן, בהחלט. יש לא מעט משרתים במערך, בהווה, בעבר, שהגיעו מתוך הניסיון האישי שלהם, ממה שהם חוו במשפחות, ממה שהם ראו בבתים של חברים, מתוך ההיכרות באמת האנושית הזו שהם חוו, כשהם נחשפו לתכנים האלה. זכורים לי מאוד שני מקרים, קצינה שהגיעה, התגייסה כמשקית, אחיה נפצע במלחמת לבנון השנייה, וראתה בעצם את ליווי קצינת הנפגעים והמפקדים את אחיה לאחר הפציעה, והחליטה שכשהיא תתגייס היא תהיה משקית נפגעים, ואכן הייתה משקית נפגעים, ולימים יצאה לקצונה, והייתה גם קצינה מצוינת, וזה בעצם חיבור גם אם מישהו יכול היה לכתוב ספרים, אני חושבת שקשה לדמיין את זה, להגיע באמת מהמקום הבסיסי הזה של ראית, וראית איך זה מתקיים, ואתה רוצה בעצמך לעשות את זה ולתת חזרה. והאירוע השני זה באמת משפחה שכולה, שהאבא ביקש מאוד להיות מודיע נפגעים בעצמו.
וואו.
ובתהליך מאוד מאוד ארוך.
קשה.
ומבוקר. וזהיר, הצלחנו לעשות את המהלך הזה, וזה ערך מוסף לכולם. עוד פעם, מתוך מקום אבל שאנחנו גם שומרים על המשרתים ועל חוסנם, גם כדי שיוכלו להמשיך ולבצע את עבודתם בהמשך.
באמת מערך המודיעים הוא מערך שאולי תגידי עליו כמה מילים, כי אנחנו מדברות על זה כאילו זה מאוד מאוד ברור, אבל בואי תגידי כמה מילים על מי במערך, מה בעצם כולל התפקיד, תסבירי קצת כדי שיהיה רקע.
מערך מודיע נפגעים הוא קודם כל מערך של אנשי מילואים. ואת זה צריך לזכור, זה אנשי מילואים שמתנדבים לתפקיד הזה ספציפית, במודע, הם מגיעים ומה שנקרא מדפקים על דלתותינו כדי להתנדב למערך הזה. הרבה מהם זה אנשים שהיו לוחמים, חוו פגיעות של חברים, וביום בו הם מבינים שהם כבר לא יוכלו לשרת במילואים, כי יש איזשהו סף גיל, הם מחפשים אפיקי התנדבות אחרים, או אפיקי תרומה אחרים, והרבה פעמים מגיעים אלינו ברצון הזה שמתחבר באמת למקומות של החוויות שהם עברו בדרך. זה אנשי, צריך להבין שזה אנשי מילואים מכל קצוות החברה.
רק נגיד, התפקיד שלהם הוא להודיע את ההודעה הנוראית מכל.
נכון. כשאנחנו בעצם, כמו שאמרתי קודם, גם אותם, הרצון לא מספיק. אנחנו ממיינים, אנחנו בוחנים האם באמת הם מסוגלים, אנחנו מעבירים אותם הכשרה מאוד מדוקדקת, ובעצם צוות מודיעים מורכב משלושה מודיעי נפגעים, שתפקידם לצערנו באמת לבשר את הבשורה הקשה ביותר שמישהו יכול לדמיין. זה לדפוק על דלת, ובעצם להפוך את החיים למי שנמצא מעבר לדלת.
היו לכם מקרים שבהם אדם בא ואמר, אני רוצה, אני מוכן, אני עבר את כל התהליך, ובסופו של דבר ברגע האמת, אחרי פעם אחת, הוא הבין שזה לא בשבילו? זאת אומרת, הרבה פעמים אל מול המציאות אתה מגלה דברים אחרים?
זה בדרך כלל שלב שיכול לקרות תוך כדי ההכשרה שלנו. בשלב ההכשרה יש הרבה סימולציות, ולא בכדי. כדי שאותם אנשים שהתנדבו לתפקיד יבינו בעצם מה המשמעות. הסימולציות הן לא תיאורטיות, אלא ממש סימולציות מהחיים עם שחקנים שמשחקים סיטואציות שחווינו בבתי משפחות, סיטואציות קשות מאוד, לעתים קיצוניות בהיבט של האדם הסביר, ושם בעצם ההכשרה מיועדת לשניים. אחד, להכשיר, אבל שתיים, לתת לאותו אדם מועמד את האפשרות להפנים באמת מה אומר התפקיד, איזה קשיים, ואם באמת יש איזשהו חשש בליבו, זה המקום להגיד. וזה יכול לקרות תוך כדי הכשרה, ואנחנו שמחים על כך, כי זה בדיוק המהות של הדבר הזה.
איך אתם מלמדים את המודיעים להתמודד עם פלאי הטכנולוגיה? זאת אומרת, עם העובדה שהכל רץ בוואטסאפים, ויש הודעות, ויכול להיות שכבר אולי המשפחה, מישהו אמר, הרי זה לא רק ההורים, זה הרבה פעמים עוד קרובי משפחה, ברמת קרבה כזאת או אחרת. איך אתם מנחים אותם להתמודד עם זה?
אין ספק שהשנים האחרונות וההתקדמות בכל הנושא של הרשתות החברתיות והתקשורת, מעמידים בפנינו אתגר לא פשוט, סוג של מרוץ נגד הזמן בשלב ההודעה. המרוץ הזה נגד הזמן בעצם מתנגש במקביל בעובדה שאנחנו לעולם לא נעגל פינות בכל מה שקשור לדיוק ואמינות ההודעה. וצריך להבין שטרם הדפיקה על הדלת נעשות המון פעולות מאחורי הקלעים של דיוק ההודעה, לוודא שזה באמת שמו של הנפגע, לוודא ממשפחתו, לוודא איפה הוריו גרים, לוודא איזו דירה נכונה. אתה יכול להגיע לבניין אחד שיש בו פעמיים משפחת כהן, ולא כתוב מעבר לזה כלום על תיבת הדואר, אז לאיזו דירה אתה נכנס. המון המון תהליכים מאחורי הקלעים. התהליכים האלה לוקחים זמן. הפחד הכי גדול מבחינתנו זה לדפוק על הדלת הלא נכונה. מנגד, אנחנו ערים כל הזמן לסיפור התקשורת שזורמת ללא הרף, לעתים גם נתונים לא נכונים. אנחנו בקשר מתמיד עם מודיעי נפגעים. זה לא שלח ושכח, אלא אנחנו איתם באונליין כל הזמן. המידע שאנחנו יודעים בחבל מאחורי הקלעים, המודיע בקצה יודע. כלומר, כשהוא נכנס למשפחה ויש לנו אולי חשד קל שבקלים, שייתכן שמישהו כבר שמע, גם הוא ידע.
תני לי דוגמה, יש לך איזה משהו שקופץ לך?
אני יכולה לתת דוגמה מאירוע שהיה לנו לפני מספר שנים, שדווח בתקשורת על פגיעה בחייל, במקום אזרחי, כלומר לא בתוך בסיס צהלי. ובעצם כשהיינו בחמל מול המסכים, ראינו לנגד עינינו את מה שעולה כבר בתקשורת בתמונות. אפשר היה לקבל משם איקס נקודות מידע על אותו חייל. צוות המודיעים הגיע לבית המשפחה, ולא היה אף אחד בבית. וההודעה בתקשורת בשלב הזה הייתה שהחייל פצוע. וניסינו להבין אחד ועוד אחד, אם היינו בנעליים של ההורים, מה היינו עושים. היה לנו ברור שהמדינה כולה שמעה שיש איזשהו אירוע, אבל לא ידענו אם ההורים יודעים או לא. ניסינו להיכנס לנעליים של ההורים ברמת החשיבה. וקיבלנו החלטה להקפיד צוות נוסף לבית החולים בקרבת האירוע. אמרנו לעצמנו שאם היינו הורים, כנראה שאם היינו שומעים שיש אירוע, היינו לוקחים את הרגליים ונוסעים. וצוות המודיעים באמת הגיע לבית החולים ופגש שם את ההורים בכניסה למיון. כלומר, עוד הספיק להגיע לפני ההורים למיון ולקבל את פניהם. ובעצם בכך חסכנו מצב שההורים יקבלו הודעה, מה שנקרא בעגה המקצועית, הודעה מקולקלת. אלא ההורים קיבלו הודעה על ידי גורמים מקצועיים, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות להתמודדות של המשפחה עם האובדן.
כן. ג'וסלין, אני רוצה לשאול אותך מהפרספקטיבה שלך של השנים, שאת מלווה את מערך הנפגעים ואת כל הנושא הזה, אפרופו הנושא של להנגיש את המידע ושהוא לא יגיע מקולקל, איזה שינויים חלו במערך הזה בשנים אולי האחרונות או בעשור האחרון שככה אפשר לדבר עליהם?
קודם כל, לצד הקשיים והאתגרים תקשורת, ככה דיברנו על, קודם על הקשיים שעומדים בפנינו וההתמודדויות, אני יכולה להגיד שיש בזה הרבה דברים יפים. כי בעצם, אם פעם משפחות היו ניזונות בעיקר מדואר שהיה נשלח אליהם, מהיחידות הצבאיות, אולי איגרת לערב חג, או איגרת זיכרון לקראת יום הזיכרון, האפשרות של המדיה הדיגיטלית בעצם אפשרה קשר הרבה יותר רציף עם המשפחות בהעברות מידע, מה שנקרא באונליין. צריך לזכור שמערך הנפגעים, בסיס העבודה והמשימה שלו זה הקשר האנושי. לקשר האנושי אין תחליף. האמצעים הדיגיטליים יכולים לסייע לנו בהרבה דברים, אבל אין להם תחליף. כלומר, ביקור בית יהיה ביקור בית. ליווי בהזכרה יהיה ליווי בהזכרה. אין לזה תחליף. מה שכן, בתקופה האחרונה, לצערנו, עם הקורונה, ככה נכפתה עלינו, אנחנו לומדים שיש גם דרכים שאם בעבר היינו אומרים אין סיכוי, אבל אנחנו מבינים שכשאין ברירה, החיבוק הזה יכול להינתן גם באמצעים נוספים. כן, יש פרויקט מאוד גדול במערך הנפגעים, שאנחנו עובדים עליו כבר מעל שנה, ואני מניחה שבשנה הקרובה הוא גם יצא לאור, וזה בעצם סוג של מוקד עבור המשפחות, משולב עם המוקד של משרד הביטחון, ושם כן ינתן מענה כזה או אחר מרוכז, חלקו דיגיטלי, חלקו טלפוני, בעיקר לצרכים שהם יותר טכניים למשפחות, כמו הרשמה לאירועים, כמו תאום מזכרות, ועוד כהנה וכהנה, ואז זה באמת יפנה את הקשר לקשר אנושי גרדה.
הבנתי. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה ונשמע את השיר של עידן עמדי, כאב של לוחמים, ואחר כך נמשיך בשיחה שלנו.
ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הריק הריק ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים זה ערב ראשון שאת שם אני שוכב וחושב לא נרדם השקט לאט מתנגן מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם שיר בלי שם ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים או
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
ג'סלין, אנחנו חוזרים אלייך, ואני רוצה לשאול אותך, שוב מאותו מקום של ליווי, של משפחות וסיפורי חיים, יש איזשהו מקרה שככה מלווה אותך וחרות בזיכרון לשנים?
שנייה לפני שאני עונה על השאלה הזו, אני יכולה להתנתק מהשיר שהיה פה קודם.
אוקיי.
Okay. שככה העלה לי במחשבה את מה שאני חושבת שכולנו ככה ביום הזה, ככה זה קצת בצד, הכאב של הלוחמים, כשיש להם חבר שנפגע, או של הפצועים, שנפצעו באירוע שחבר נהרג וסוחבים איתם בעצם, נוסעים איתם לאורך השנים ולאורך כל החיים את הפגיעות האלה, גם הגופניות וגם הנפשיות, זה הימים האלה שגם אצלם הכל מוצף, ואת זה אנחנו צריכים לזכור תמיד, ואני חושבת שאם אנחנו בימים האלה מחבקים את המשפחות, אנחנו בהחלט מחבקים גם את אותם לוחמים שנוסעים איתם את הכאב הזה.
לגמרי, חידוד... חידוד נכון ובמקום.
ועכשיו ככה לשאלה. אני, עוד לפני שהגעתי למערך הנפגעים, אני זכור לי בעיקר, אני חושבת שהטראומה הכי גדולה שלי, הייתה אירוע אסון המסוקים. הייתי אז אימא לתינוק קטן, ואני חושבת שההלם והאלם שתפס את המדינה באירוע הזה, בהיבט של הטוטליות שלו. לא נותר שם אף אחד, בעצם. וכאימא צעירה, זה עשה משהו מאוד מאוד עמוק, ובעצם המדינה הייתה במשך ימים ארוכים אחרי זה, ממש באיזשהו אבל לאומי מאוד מאוד כבד. אני זוכרת את כותרות העיתונים עם התמונות,
של שורות
של ילדים. אני חושבת שזה ככה אירוע מאוד 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 כבד. ולימים כשהגעתי למערך הנפגעים, לפגוש חלק מהמשפחות האלה, היה מבחינתי סוג של למידה מאוד מאוד גדולה.
איזה היבט?
בשני היבטים. אחד, אני חושבת שזו פעם, לפחות ממה שאני זוכרת, כמעט פעם ראשונה, שבעצם הסיפור של התקשורת, בהיבט של ההודעות, ככה הציף באמת אתגר מאוד לא פשוט. מי שזוכר באמת בצילומים הראשונים מזירת האירוע, היה צילום של קיטבק, של נכון. חייל עם שמו, שיקו סבן, זיכרונו לברכה. ובעצם זה הולם בנו יום-יום בהיבט של מה שדיברנו קודם.
כן.
של הודעה שמגיעה למשפחה, לא בדרך הנכונה ולכמו שהיינו רוצים. מנגד, לשמוע משפחות שאומרות, שתי משפחות שליוויתי מאסון המסוקים, שאומרות, שמענו על האירוע, ידענו שהילד נמצא שם, ישבנו כל הלילה וחיכינו למודיעים, אבל עד שהם לא הגיעו, לא האמנו. זאת אומרת, הערך הזה של הודעה רשמית, של צהל, של לובשי המדים, היא היכולת להתחיל להתמודד בעצם עם האבל הזה. ואני חושבת שזה אחד הלקחים הכי גדולים שלקחתי איתי לתפקיד ראש מחלקת נפגעים, בהיבט של אחריות על הודעות הנפגעים.
המשמעות של זה עבור
המשמעות
המשפחה.
המשמעות העמוקה של זה, וכל הודעה בפני עצמה, אני יכולה להגיד לך, מלווה את כל הסגל שמטפל בהודעה, וגם אותי, לפרטי פרטים. אז ככה, זו חוויה ככה מתמשכת לאורך השנים.
שחרותה.
שחרותה, בהחלט.
תגידי, יש רגעים שמחים, מחויכים בתפקיד הזה, או שהכל באווירה של אסור לחייך?
יש רגעים שמחים. מותר גם לשמוח. כשאתה גדל במערך, בהתחלה אתה באמת קצת ככה מגיע מהמקום הזה של אולי באמת אסור לחייך. הכל נורא כבד והכל מאוד עצוב וטעון, ולאט לאט אתה רואה בעצם איפה העוצמות, והעוצמות הן בעיקר ברגעים השמחים.
תני לי דוגמה לרגע שמח מתוך ה...
אני זוכרת את החוויה הראשונית שלי, ליוויתי ממש עם כניסתי למערך הנפגעים, ביום כניסתי לתפקיד, היה אירוע מבצעי, נהרגו בו שני חיילים, איש קבע וחייל, וליוויתי את שתי המשפחות האלה ממש מיום ההודעה, והתחושה בהתחלה היא באמת תחושה מאוד מאוד קשה, של אבל מאוד כבד, של הפתעה קשה, של כאוס, של החמצה מאוד גדולה. אחת המשפחות, כעבור בערך כשנתיים, אח, אחד הילדים במשפחה בעצם ניסה. ואני זוכרת שהגעתי לחתונה, ולא כל כך ידעתי למה לצפות. ואז הגעתי לחתונה, שהייתה חתונה מאוד שמחה. מאוד 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 שמחה. והסתכלתי מהצד ואמרתי לעצמי, וואלה, אפשר.
הבחירה בחיים.
הבחירה בחיים. וזה יכול להיות בעיקר בשמחות של המשפחות, ששם אתה רואה שזה אפשרי. זה לא קל, זה לא פשוט. יש משפחות שלא מצליחות לעשות את זה במקביל, אבל החיים החזקים מכולם, ואת זה אתה לומד בתפקיד, ויש רגעים שמחים, בהחלט.
אני ראיתי לפני כמה ימים תוכנית שצולמה לכאן, ערוץ 11, ילדים של... חללי צהל, והילדים נשאלים שאלות, וכל אחד צריך לענות איזו תשובה שככה עולה לו בראש, ראש של ילדים. ואחת השאלות שהם נשאלו זה, האם יש הומור שחור? כל הילדים ציינו שיש הומור שחור, ואני רוצה לשאול אותך, גם במערך של הנפגעים יש הומור שחור?
הומור שחור, אני חושב שזה אחד הדברים ששומרים על כולנו. כמו שאמרת, אפילו אצל ילדים, זה האלף בית של התמודדות, זה חוסן. זה היכולת להפוך את הסיטואציה המורכבת שאתה נמצא בה למשהו טיפה יותר כליל. זה לא שאתה מתייחס אליה בכלילות, אבל אתה יודע לגשת אליה בצורה קצת יותר כלילה. זה חוסן, צריך לשמוח כשיש הומור שחור. לא מהבסיס למה הוא הגיע, אבל כשהוא קיים בתקופות קשות, צריך לשמוח כי הוא שומר עלינו. אפשר גם לראות רק את התקופה האחרונה, כמה הומור רץ ברשתות, עם כל הקושי שקיים.
נכון,
זה שומר. זה חוסן.
זה ה...
ממש.
זאת היכולת שלנו. אני רוצה להחזיר אותך לאירוע שקרה, אגב, שנה בדיוק מהיום, שנה אחורה, אירוע החזרת עצמותיו של זכריה באום, זיכרונו לברכה, לארץ. אני אשמח אם מעבר למה שהיה בעיתונים, תספרי אולי מנקודת המבט שלך, כמי שהייתה שם, איך, באיזה שלב אתם מבינים שזה עומד לקרות, איך את או אתם מתחברים לאירוע הזה?
מה שראו בתקשורת זה צופו של התהליך. איך אמרת? אירוע. אבל זה ממש לא היה אירוע. זה תהליך ארוך מאוד של שנים רבות של מאמץ עיקש. של אנשים מדהימים שעיקר תפקידם הוא באמת לחקור ולהתחקות אחר נעדרי צהל. במחלקת הנפגעים יש ענף, ענף איתור נעדרים, שמורכב ברובו. מחוקרים, היסטוריונים, בעלי מקצוע כאלה ואחרים, שתפקידם הוא באמת לחקור ולהתחקות ולנסות לגלות מה עלה בגורלם של חללי צה"ל, מקום המדינה ועד היום, אותם חללים שבעצם או מקום קבורתם לא נודע או שהם שבויים, ובעצם אותם אנשים לאורך שנים חקרו את הקרב, את קרב סולטן יעקב, ושמו את ניתוח הקרב שלהם וציינו נקודות מסוימות של דעתם נמצאים שם הנעדרים שלנו. וברגע שהבשילה העת וניתן היה לבצע את המבצע, בעצם בשילוב גורמי המודיעין במדינת ישראל וכל קהילת המודיעין, הם בעצם הוציאו לפועל את המבצע הזה. אני יכולה לומר שלא פעם ולא פעמיים ניסו להוציא את זה לפועל וזה לא הצליח. ובעצם הפעם הזו שזה הצליח, עם כל זה שתמיד כשאתה מתחיל משהו, יש לך איזושהי ציפייה, זה היה משהו ש...
אמרת לעצמך, אולי גם הפעם זה לא יקרה? את מכינה את עצמך לאופציה?
קודם כל מראש אתה אומר, אולי זה לא יקרה. אבל אתה עדיין ממשיך לנסות, אני חושבת שזה כל הכוח שלנו. כלומר, להמשיך ולא להתייאש, ושוב 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 בעיקשות, כי אתה מאמין במה שאתה עושה. ומעבר לזה, אתה עובד באמת מתוך ערך. אותם היסטוריונים, אותם אנשים שעובדים, אנשי קהילת המודיעין, כל מי שהיה שותף, אתה עובד באמת, המנוע זה בעיקר הערך. הערך הזה של ההחזרה.
לפני כל סייקל כזה של לנסות להחזיר, כמה זמן מערך הנפגעים פועל? כדי להגיע לנקודה הזאת?
תראי, זה מאוד תלוי. כלומר, כל מקרה לגופו. יש הרבה חקירות של קרבות שאנחנו חוקרים לאורך שנים. יש חקירות שמגיעות למבוי סתום וחוזרים אליהם שוב. אנחנו מחליפים צוותי חקירה לפעמים כדי לשנות גישות, כדי לנסות. אני יכולה לומר לך שבשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה לתפקידי, היו שלושה חללי צהל שמקום קבורתם לא נודע שנמצאו קבריהם.
כן.
הענף הזה עובד. הוא עובד בדרך כלל מאחורי הקלעים, בשקט. המשפחות יודעות שאנחנו מנסים. ואני חושבת שהאירוע של החזרת עצמותיו של זכריה באומל הציפה באמת את ההבנה שכשאומרים מדינת ישראל וצהל יעשו הכל, זה באמת קורה.
זה קורה.
כלומר, הם באמת עושים הכל.
תתארי לי רגע מאחורי הקלעים בהסתכלות שלכם, אתם מבינים שזה עומד לקרות. את יכולה להגיד לי ככה בקווים כלליים, מה המשמעות של ההיערכות שלכם, כדי שאנשים יקבלו איזושהי
כשאנחנו מבינים שזה הולך לקרות, ובעצם מקבלים תשובה שהזיהוי הוא ודאי, אנחנו עדיין, בשלב הראשון אנחנו קיווינו שזה באמת שלב שאנחנו נוכל לקבל תשובה חיובית לגבי שלושת הנעדרים מהקרב. בעצם בתרחישים המוקדמים שעשינו לעצמנו כדי להתכונן, ביצענו לעצמנו סוג של סימולציות, מה קורה אם זה רק אחד, מה קורה אם זה כולם, מה קורה אם זה אף אחד. כן. גם זו אפשרות כמו שאמרתי קודם. ומהרגע הזה בעצם, לאור העובדה שמערך הנפגעים אחראי גם על שלב ההודעה, הבנו שבשנייה שיהיה לנו זיהוי, אנחנו נצטרך לצאת לבתי המשפחות, בטווח זמנים מאוד מאוד קצר, מתוך סוג של נקרא לזה איפול תקשורתי ככל שניתן, כדי, אם דיברנו קודם על הודעת תקינה, לא רצינו שהמשפחות תקבלנה את המידע בצורה לא נכונה, ובעצם ההיערכות הייתה היערכות מאוד מאוד מורכבת, בהיבט של תרחישים, איפה אנחנו מוצאים כל בן משפחה, איפה יש סיכוי למצוא כל בן משפחה, באותה שעה יהודה, ושלחנו הרבה יותר צוותים ממה שאנחנו בדרך כלל שולחים, כדי לוודא שאנחנו באותה נקודת זמן תופסים את כל המשפחה הגרעינית, כדי שלא יהיה מצב שהמידע זולג לנו. במקביל ביצענו הודעות טלפוניות גם ליתר משפחות הנעדרים.
אני מבינה. זאת אומרת, זה ממש מבצע צבאי.
לחלוטין, תרתי משמע מבצע צבאי.
לגמרי. אז אנחנו נעשה עוד הפסקה ונשמע את שי גבסו, ערים ראשי, ואז נמשיך לאט לאט.
במשול העובר כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי שמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים, מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר מה בלב אתה שומר קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר ערים ראשי אל המחר ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי ישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי ערים ראשי
ג'וסלין, דיברנו קודם על החזרת עצמותיו של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, ואני רוצה לשאול אותך, כמו שהזכרנו, יש נדרים נוספים. להערכתך, אנחנו מתקרבים לקראת החזרתם של נדרים נוספים?
כמו שאמרתי קודם, ענף איתור נדרים בצהל עובד כל הזמן. כשיש צפי להתפתחות בחקירה מסוימת, הדברים בעצם מוצפים כלפי מעלה, ואם יש התכנות מבצעית לקיים אותם, מקיימים אותם. הציפייה והתקווה הם אלה שמניעים אותנו. התכנות תמיד קיימת. אני לא יודעת אם בטווח הזמן המיידי, או מאוחר יותר, רחוק יותר, אבל היא תמיד קיימת, כי עשייה קיימת. בכל זרועות הביטחון, כל קהילות המודיעין, ובענף איתור הנעדרים.
את אומרת, לא תמיד אנחנו בציבור יודעים בהכרח איפה הדברים עומדים.
אני אומר הפוך. הציבור בדרך כלל לא יודע איפה הדברים עומדים, אלא אם יש בדרך כלל הצלחה כזו או אחרת בהחזרת הבנים.
ברור. דיברנו על זה שגדלת במערך הנפגעים, אבל אי אפשר להתעלם מהסטייה הקטנה שלך מהמסלול לטובת תפקיד גדול של, שנקרא מזכירת הפיקוד העליון. שנראה לי שהשם שלו קצת חוטא לעשייה, כי זה מזכירה. אז למעשה, מזכירת הפיקוד העליון היא אחד הלבבות הפועמים של לשכת הרמטכ"ל. ואני רוצה לשאול אותך, האם דברים שרואים משם, מלשכת הרמטכ"ל, לא רואים עד שמגיעים לשם? זאת אומרת, הגעת לשם אחרי קילומטראז' לא מועט בצבא. יש משהו שאת אומרת, וואלה, את זה לא ראיתי עד עכשיו.
יש הרבה דברים שרואים מלשכת הרמטכ"ל שלא רואים במקומות אחרים. ובדיוק בגלל זה מאוד רציתי להגיע לתפקיד הזה. מבחינתי זו הייתה הזדמנות חד פעמית לחוות וללמוד על המערכת שאני שייכת אליה מעל שני עשורים, ותמיד עניין אותי לדעת איך הדברים נראים משם.
תני לי דוגמה של משהו שאמרת, אוקיי.
אני יכולה לומר לך שהדבר שהולם בך אחרי תקופה לא ארוכה במקום הזה, זה היכולת לראות את כל הצבא הגדול, לראות אותו מונע, זז. איך בעצם מתקבלות החלטות, ובפועל, בטווח זמנים מ-0 ל-100, המערכת הענקית הזו, זו ספינה ששטה, היא כבדה בדרך כלל, אבל פתאום היא יודעת להיות חדה, מדויקת, מבצעית, מכוונת, וזה מדהים לראות את התהליך הזה מלמעלה למטה, ולאו דווקא מהמקום שאתה רק המבצע הרבה פעמים בלמטה. אני חושבת שאפשר גם לראות את זה ממש בתקופה האחרונה, עם סיפור הקורונה. היכולת של צהל להיות בכל מקום, אפרופו צבא העם, ולתת יד גם במאמצים שהם לא טבעיים לצהל, הם לא מאמצים צבאיים.
לגמרי.
של לחימה, שלשם הוא נועד.
נכון.
אלא דווקא המאמצים האנושיים, האזרחיים, גם זה, אני חושבת שהניהול של צהל בדברים האלה מוסיף לכולנו הרבה גאווה וכבוד, וזה דברים שאתה בדרך כלל באמת רואה מלמעלה. איך מתקבלות ההחלטות, ובפועל איך הן
מתקבלות
למטה, וזה מדהים.
יש משהו מהתפקיד הזה שלקחת לתפקיד של ראש מחלקת נפגעים, או שכבר כל כך הכרת את המערך ש...
גם כשאתה מכיר את המערך, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה לפעמים לצאת ממנו, כמו כל דבר, לצאת רגע, להסתכל על זה מבחוץ, ואם זכית לחזור אליו, אז עוד יותר טוב. אני חושבת שאחד הדברים שהתחדדו לי מאוד מאוד בלשכת הרמטכ"ל, זה אחד, החובה לבצע כל הזמן בקרה על דברים, על הנחיות שאתה מוציא, כלומר זה לא חוכמה להוציא הנחיות ולקבל החלטות, אלא באמת לוודא כל הזמן שהן מיושמות, ושרוח הדברים היא נכונה. כלומר, הרבה פעמים אנשים מתרגמים פקודות, הנחיות, לפשט. יותר חשוב להתחבר לרוח של המשימה ואיך אתה מעביר את זה כמפקד. אני חושבת שזה הדבר ככה העיקרי, כשאתה מגיע לנהל מערכות מאוד מאוד מורכבות.
אני רוצה להחזיר אותך רגע אחד לימינו אנו, לימי הקורונה ולזה שבעצם מחר יום הזיכרון, ומשפחות שכולות השנה לא יוכלו להגיע, לא יורשו להגיע לקבר של יקיריהם. איך את, איך את רואה את זה?
הימים האלה של יום הזיכרון בכל שנה הם ימים מאוד 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 קשים. התקופה הזו היא תקופה מאוד מורכבת למשפחות. בדרך כלל היא מתחילה בפסח, בחגים, כשכולנו בעצם חוגגים. המשפחות, החגים היהודיים הם מאוד משפחתיים.
נכון.
הם מאוד מאוחדים. ואצל המשפחות השכולות זה בעיקר מדגיש את החוסר. התקופה הזו של ימי זיכרון, גם פסח הוא יום זיכרון. ואחר כך יום השואה. ואז יום הזיכרון עצמו. היא תקופה מאוד מורכבת למשפחות. היא תקופה כבדה. ויום הזיכרון עבור הרבה מהמשפחות הוא יום של חיבוק לאומי. הרי המשפחות ברובן אומרות, אני לא צריך את יום הזיכרון, כי לי כל יום הוא יום זיכרון. כל נשימה מבחינתי היא נשימת זיכרון. עדיין יש ביום הזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, שנותן הרבה כוח. החיבוק הזה של הציבור במדינת ישראל, הביחד הזה, וזה השנה פיזית נמנע מאיתנו. מטבע הדברים, בסוף, אני מאמינה שמקבלי ההחלטות קיבלו את ההחלטה אחרי שיקול דעת מאוד מאוד כבד ובאמת בכובד ראש, כי בסוף בריאות הציבור נמצאת לנגד עינינו.
לא הייתה לך המלצה בעניין הזה. איך את היית ממליצה לפעול?
אני חושבת שהאיזון הנכון נעשה. כלומר, לאפשר למשפחות להתייחד עם יקיריהם בשבוע שלפני, בצורה מאוד מאוד מכבדת, בכניסה לבתי העלמין, המתינו להם חיילים עם זרי פרחים, עם בקבוקי מים. הדגלון על כל קבר הונח כנהוג בכל שנה. כל משפחה עלתה בזמנה, משפחה גרעינית.
עלו בתאום עם מערך הנפגעים השנה?
לא, עלו כל משפחה בפני עצמה, המתינו להם בבתי העלמין כל השבוע האחרון, ממש בכניסה לבתי העלמין. הטקסים מחר התקיימו רק ללא קהל, גם היום בערב ברחבת הכותל, והחיבוק אומנם וירטואלי, אבל הוא קיים, ואת זה צריך ככה לזכור. אני חושבת שעם ישראל זוכר ביום הזה. יש משהו בצפירה העמוקה הזו שכולם זוכרים, והשנה אני חושבת שזה אפילו מעצים את זה.
זאת אומרת, מבחינתך הריחוק דווקא מקרב.
ובדרכי לכאן בחדשות דיברו על זה שהנרות זיכרון הווירטואליים השנה עלו במאות אחוזים. כלומר, הציבור לא שוכח, הציבור זוכר, ודווקא הפלטפורמה הזו, לשמחתנו, היא קיימת, מאפשרת באמת לגעת בכל משפחה, ואני מכאן קוראת לכל הציבור, כל מי שמכיר, יודע, כן להדליק את הנרות הווירטואליים, להרים טלפון למשפחות, להגיד מילה טובה בימים האלה, לא פשוט.
בהחלט. אני רוצה ללכת רגע אחד לתפקיד שלך באמת כרמ"ח נפגעים, ודיברנו על מה רואים מכאן ומה רואים משם. איזה שינוי או איזה משהו שעשית במהלך התפקיד הזה שאת אומרת, וזה אני הכי גאה. אני בטוחה שיש הרבה דברים. אבל מה הדבר שאת מסתכלת אחורה ואת אומרת, זה היה הבייבי שלי ובו אני מאוד גאה?
האמת שבאמת העשייה של מערך הנפגעים היא עשייה מאוד מאוד רחבה בהרבה הרבה נושאים והרבה תחומים. אני חושבת שקודם כל, עבור המשפחות הצלחנו לייצר בשנים האחרונות שיתוף פעולה הדוק עם ארגוני השכול היציגים, עם ארגון יד לבנים וארגון אלמנות ויתומי צהל, וביחד עם משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת, הצלחנו לקדם הרבה נושאים שהם משותפים, שאם לא היינו מאחדים כוחות, כל אחד בפני עצמו לא היה מצליח לקיים אותם לבד.
למשל.
וזה לטובת המשפחות לחלוטין. החל מסמינרים לאחים שכולים, בוגרים, ולהתאומי צהל בוגרים. זה שתי אוכלוסיות שככה בשנים האחרונות אנחנו יותר ערים לעובדה שלא תמיד קיבלו את המענה הנדרש, ובעצם בייחוד כוחות של הארגונים, משרד הביטחון וצהל, הצלחנו לקיים עבורם סמינרים ייעודיים, שהביקוש עליהם עולה על היצע, מה שמוכיח שהכוונה והרצון היו מאוד מאוד נכונים ומדויקים.
סמינרים מה? להתמודדות עם השכול?
להתמודדות. או... גם הפגתיים משולבים עם תכנים של התמודדות, של שיח. צריך להבין שהאוכלוסיות האלה, גם היתומים הבוגרים וגם האחים הבוגרים, נושאים איתם בעצם חוויות לא פשוטות, שהרבה פעמים מתעצמות דווקא בגילאים בוגרים יותר.
כשמה? כשאתה הופך להורה בעצמך?
לפעמים כשאתה הופך להורה. לפעמים ממש לפני החתונה, לפעמים כשאתה עובר את הגיל של אבא שלך או של אחיך, אתה פתאום מבוגר ממנו, כשבעצם היית הבן הצעיר אולי. וחיינה וחיינה, וכל אחד איפה זה פוגש אותו. ואולי בהתמודדות מול הילדים, ואולי בהתמודדות כשהילדים שלהם מתגייסים לצהל, הרבה מאוד התמודדויות שלא תמיד יש להם עם מי לשתף. ומי שמבין אותם בדרך כלל זה מי שעבר חוויה דומה. והחיבור הזה של אירועים משותפים בעצם נותן להם את הפלטפורמה באמת לשתף ולהתחיל להתמודד ולפתוח דברים.
מדהים. ואם שאלתי אותך על ההישג הכי גדול, אני רוצה לשאול אותך על האתגר הכי גדול. זאת אומרת, כשאת מסתכלת על מערך הנפגעים בחמש שנים הקרובות, מה האתגר הכי גדול בראייתך של המחלקה הזאת בתוך הצבא?
אני חושבת שבכלל האתגר של מערך הנפגעים הוא כל הזמן לשמור על רלוונטיות. בעצם מערך הנפגעים לא מביא איתו שום דבר שהוא מה שנקרא בסוף החודש כמה כסף אתה מכניס לארגון. אלא באמת יושב על הבסיס הערכי של צבא הגנה לישראל ועל הבסיס הערכי של מדינת ישראל, על הקשר בין צבא לחברה, על החוסן של החברה הישראלית, על המונח הזה שנקרא צבא העם, וזה מונח שהוא בסוף כאילו פלואידי, אבל יש בו הרבה מאוד עשייה. אני חושבת שהמשימה שלנו לאורך השנים הייתה ותהיה תמיד, כל הזמן להיות בהדהוד עם החברה הישראלית, עם המשפחות. מה הצרכים שלהם והצרכים משתנים? החברה משתנה. מה שפעם מערך הנפגעים נתן למשפחות, זה לא מה שהוא נותן היום. חלק מהדברים השתנו, כי הצרכים השתנו. האוכלוסייה מתבגרת, כמו שנתתי את הדוגמה קודם, פתאום אנחנו מודעים יותר לאחים השכולים הבוגרים, ליתומים הבוגרים, שברור לנו שגם שם יש עוד הרבה עבודה ככה לעשות ולתת, ואתה כל הזמן, מה שנקרא, מוח קודח, כדי לראות מה עוד, והאם המענה שאני נותן הוא רלוונטי.
יש שינוי שאת רואה אותו, שאת חווה אותו לאור השינוי באוכלוסייה, באופי של האנשים? אולי פעם אנשים היו יותר מופנמים, היום הם יותר, לא יודעת, יש להם יותר טענות, הם יותר פתוחים להביע ביקורת, יש להם גם יותר אמצעי תקשורת להביע ביקורת. יש איזשהו שינוי שאת מזהה במשפחות שליווית לאורך השנים?
קודם כל, אני חושבת שאפילו בלי להיות במערך הנפגעים, אתה יכול לראות את השינויים בחברה הישראלית. מספיק להיכנס לבתי העלמין הצבאיים, לחלקות הוותיקות למשל. כשאתה מסתכל על המצבות נגיד ממלחמת יום כיפור, כמעט כולן זהות, אחידות לחלוטין. הבסיס של כל העשייה של מערך הנפגעים וגם של היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, זה באמת אחידות ושוויון. ככל שאתה מתקדם עם השנים בבתי העלמין, אתה רואה שבעצם איפשהו משנות ה-90 יש קצת שינוי בחלקות. הם פתאום עם יותר סממנים אישיים, אינדיבידואליים, אם זה דגלי יחידות, אם זה תמונות. הרבה דברים שנוספו כי החברה השתנתה. האינדיבידואל הפך להיות יותר במרכז עולמנו. השינוי הזה הוא לא רק חיצוני. השינוי הזה הוא גם במהות ובקשר, אם דיברנו על מה אנחנו נותנים, אני יכולה לומר לך שיותר ויותר בשנים האחרונות, יש בקשות של משפחות לפתוח תחקירים מהעבר.
ישנים.
שבעבר לא ביקשו אותם. כלומר, באמת סיפור המידע הוא משהו שאנחנו צורכים אותו יותר וגם משתמשים בו יותר.
גם אחרי שנים.
גם אחרי שנים. היום ברור לנו שאין משפחה שחלילה עכשיו קרה האירוע, ואנחנו לא מגישים תחקיר במיידי, ויש כל הזמן מין הידהוד. זה לא מה שהיה פעם.
מה היה פעם? פעם המשפחה לא הייתה מקבלת תחקיר, הייתה מקבלת שורה תחתונה?
היא גם לא הייתה מקבלת. קודם כל, במלחמות לא מסרו תחקירים מבצעיים. הפעם הראשונה שנכתבו תחקירים מבצעיים, זה היה במלחמת לבנון השנייה, כשגם צריך לזכור, זה לא תחקיר מלא, זה סיכום ממצאי תחקיר, ועדיין המשפחות דרשו יותר. בעבר לא דרשו בכלל. איפה אתה רואה את זה? באותם אחים שקולים, למשל בוגרים, שכשההורים הולכים לעולמם, הם מבקשים איתנו את התיקים של מלחמת יום כיפור, ששת הימים, ואז כשאתה שואל בעצם למה עכשיו, אז הם אומרים לך, ההורים לא פה עכשיו, אנחנו יכולים, והם לא שאלו.
כן, עכשיו תורי לשאול.
נכון.
ג'וסלין, אני רוצה לסיים איתך בנימה אופטימית. אני רוצה לשאול אותך, עכשיו כשאת כבר אזרחית, יש חשיבה לגבי כיוונים אזרחיים שימשיכו את הכיוון הזה, או דווקא משהו אחר, שהוא אחר מהמערך הזה?
ברור לי שזה יהיה משהו שקשור לאנשים, במקומות שאפשר להשפיע לטובה על חיים של אנשים, עוד לא לגמרי מגובש עד הסוף, אבל ברור לי שכל מה שאני אעסוק בו יהיה עם בסיס כזה או אחר, שאם נדבר על הערכים שדיברנו עליהם קודם, זה שם מתחבר.
וגם בטוח שהוא יהיה טוב.
תודה.
אז אלוף משנה תכף במילואים ג'וסלין בש, ראש מערך הנפגעים בצהל, המון תודה על השיחה הכנה והפתוחה והרגישה. ואנחנו מסיימים כאן שידור של כי אני חייל, ואני רוצה להודות לשוקי אברהם, טכנאי השידור. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם תוכנית חדשה, ברוח אחרת. אני עורך הדין אולי שוורץ, אני מסיימת את השידור, ומאחלת לכם יום עצמאות שמח, ולפני כן יום זיכרון משמעותי לכולנו. וכמו שאמרתי, נסיים עם שיר אופטימי, ימים של שקט. לוואי אמן לכולנו.
אמן.
הגדול והנורא אפשר לנוח קצת על המרפסת ולאסוף את שברי הסערה הנה באים ימים של שקט הנה באים ימים של שקט כבר שכחתי אפשר עכשיו לפתוח את הדלת לשלוח את רוח ציפורי הנה באים ימים של שקט תצא לחלון לראות קלו כבר המים אולי כבר יש באופק אדמה שבתי עכשיו